שלום לכולם. יום שלישי, גימל, בשבוע, לפני בטבת תשע"ז, אנחנו בשיעור באורת ראיה, עניני תפילה עוד זין. בזמן שאני אחלק את הדפים, אני בטוח שיש פה רוב תלמידים בשיעור, או רוב מצויים בשיעור כאן, שמכירים את השיר, דע לך, שכל עשר ועשר, נכון? מכירים את זה?
כן, כן.
כן, אז יאללה, בואו נתחיל לשיר בינתיים, אתם מעבירים. דע לך ש... כל עשר ועשר, נו? יש לנו דיון מיוחד. אוי ואבוי, מההתחלה. דע לך שכל מועד ולועד יש לנו דיון מיוחד משלו. דע לך שכל עשר ועשר יש לו ליגון מיוחד משלו, ומשירת הסבים נעשה ליגון שבנה. יפה מאוד, תודה רבה. בוא נגיד שלאנדלוסית אנחנו עוד לא נגיע בקצב הזה, אבל אפשר להתאמן. למי אין מקורות? לא. השיעור שלנו היום במקורות שלפניכם, אני רוצה יחד איתכם קודם כל לקרוא מה שכותב הרב בהקדמה לסידורו עולת ראיה. אצלכם המקורות יש לכם מספרים בדף שורות, והרב מדבר על ימי התפילה, וכמו עכשיו ששרנו את השיר, דע לך, גם כל רועה ורועה וכל עשב ועשב יש לו דיבור משלו, למה זה דור תפילה? בכל דבר בעולם יש תפילה. בכל דבר דומם, צומח, חיים, מדבר, מתפלל. מתפלל לבורא עולם. אומר הרב לצד, בשורה מספר 3 אצלכם, בדפים, הסתכלו בפנים, התפילה היא האידיאל של כל העולמים. עוד מעט אנחנו נסביר את כל המושגים הגבוהים כאן. הוא ממשיך הרב ואומר, כל ההוויה כולה, למכור חייה היא עורגת. כל צמח, וכל שיח, כל גרגר חול, וכל רגל אדמה, כל אשר בו חיים נגלים, וכל אשר בו חיים כנוסים, כל קטני היצירה, וכל גדוליה, שחקי מעל ושרפי קודש, כל הפרטיות שבכל היש, וכל כללותו, הכל הומה, שואף, עורג ושוקק לחמדת שלמות מקורו העליון, החי, הקדוש, הטהור והכביר. והאדם סופג את כל השקיקות הללו בכל עת ובכל שעה, והוא מתרומם ומתעלה בתשוקות קודשו ובתור הגילוי לתשוקות ורוממות אל אלה בתפילה. המכה גלי אורה היוצאת בחופש, עזה בהיגיון, שיח קדושה למרחבי אלה. מרומם הוא האדם בתפילה את כל היצור, מאחד עמו את כל היש, מעלה את הכל. מרומם הוא את הכל למקור הברכה ולמקור החיים. וואו, 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 וואו. איזה מילים, איזה עוצמות, איזה אנרגיות, להסביר מה זאת תפילה. בינינו התפילה היא דבר מוסכם על פי נוסח, ואנחנו נוהגים בתפילה על פי ההלכה. היכן אומרים כל דבר, היכן מותר לדבר בדברים הנצרכים, היכן לא, היכן משיבים שלום, למי משיבים שלום, אנחנו מתפללים. אבל מגלה לנו הרב פה רובד עמוק, רובד פנימי יותר, מה קורה בתפילת האדם. במילים אחרות, התפילה היא תנועה של חיים. התפילה היא תנועה טבעית של חוויית חיים. התפעמות. שמעתי התפעמות, אני מתפלל. וואו. זה נקרא להתפעל. אז אני לא אומר שמקום התפילה בית הכנסת זה המקום שבו, כמו שאנחנו רואים להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשאיזה זמר עם קוקו עולה לבמה וכולם מתחילים לצרוח מרוב התפעלות. אבל זו התפעלות שצריכה להיות גם בתפילה, בתוך האדם. בליעה ואמונה זו תפילה. איזה פלא גדול. כל פעימה של חיים, כמו דופק. הלב דופק, החיים חיים. כל פעימה כזו זו תפילה. אנחנו מסתכלים על הדברים ורואים אותם קבועים כפי שהם. גם אצל בעלי החיים והמדבר, האדם. אבל כל פעימה, כל תנועה, כל תזוזה זו תפילה. כי תפילה לא חייבת להיות רק על פי טקסט. יש לנו את התפילה הקבועה בסידור. אבל יש בשלמנו בתחילת השיעורים, בתחילת הסדרה. הנשמה מתפללת תמיד. והנשמה זו הנשימה, זה כל פעם ופעם, כל דופק ודופק. כל נשימה ונשימה, זו תפילה. הוא ממשיך למעשה, הרחב ואומר, זה האידיאל. זה הרעיון המרכזי הגרעיני של כל מציאות ההוויה, ההוויה המציאותית, העובדות, החיים, כפי שהם. זו פעימה אחר פעימה של תפילה, הכל מתפלל. הדומם, הצומח, החי, האדם המדבר, כולם מתפללים. גם כוכב איפשהו בגלקסיה, בשביל החלב או בגלקסיות אחרות, מתפלל, בשפתו שלו, בלשונו שלו, אם זה בדיבור, אם זה בליקוד, אם זה בכל צורה שנכון, שמתאים לו.
כל דבר מתפלל?
כל דבר מתפלל. זה מה שאומר לך, הכל. כי בלי התפילה, לפי דברי הרב, אין חיים. מה שנותן את פעימות הלב למציאות להתקיים, זו תפילה. אז אנחנו מתבוננים בעיניים שלנו, כתפילת האדם, על תפילת האדם. אבל מגלה לנו הרב עוד מימד, מימד עומק, רוחב, גובה, נפח. כל המציאות כולה מתפללת. התפילה משמעותה הודעה. אני מודה על עצם קיומי. אני מודה על עצם היותי. אני מודה על עצם שאני שייך ליש ולא לעין. כשניגשים לתפילה, אדם צריך להבין שכשהוא מתפלל, תכף תראה מה קורה. לכן הרב מדבר על תפילה כמקום שבו האדם מביא לידי ביטוי. יחד עם הבריאה כולה, שמחה ועצב. למשל, ישועה והלל, עושר, שבח, גם שנאה וקללה. ואנחנו מכירים עליהם. כשלפעמים מתפללים על מישהו שיהיה על אויבינו, מתפללים עליהם שיהיו להם הצלחה בכל מעשי אליהם כשהם מחסלים אחד את השני. ושני הדלים כן ירבה וכן יפרוץ. זו תפילה. כלומר, גם הדברים הללו הם בגדר תפילה. אבן, בכי, צרה, בקשה, כאבים, תחנונים. רבותיי, כל הדברים הללו, מאיפה הם באים? באים מתוכים, יש ניגון. דע לך, אומר רבי נחמן, שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו, ואנחנו הרועים. אנחנו רועים את הצאן, זה גופנו, מחשבותינו, רצונותינו, תאוותינו, קדושתנו,
טהרתנו, כולנו, כל חלקנו. אנחנו הרועים, אנחנו המובילים את עצמנו ואיתנו את כל המציאות כולה. לא לחינם אומרת התורה, ויש לזה הרבה הרבה הקשרים, אבל לא לחינם אומרת התורה בספר דברים, כי האדם עץ השדה, לבוא מפניך במצור, לא ניכנס לפרשנות אלא לעניין שלנו, האדם הוא כמו עץ השדה, ועץ השדה תלוי, תלוי בגשמים, תלוי בטיב הקרקע, תלוי באקלים. עץ השדה נושא תפילה, נושא הודיה בשפתו שלו, אבל הוא מתפלל. וגם כאשר הוא בא במצור, ובפרט שהוא בא במצור, כי האדם את השדה, האדם את השדה, הוא צריך לברוח, הוא צריך לגדול, הוא צריך להניב פירות, הוא צריך להמשיך את החיים. ממילא אנחנו צריכים להבין, בגלל גודל יקרת קדושת הופעת התפילה ופעולתה על האדם והמתפלל ועל המציאות כולה, עבודת התפילה היא עבודה קשה. זה קשה. אתה נושא על כתפיך בתפילה הפרטית שלך, כשאתה עומד ומתפלל, את מה? עכשיו דיברנו, את מה? את כל, יפה, את כל העולם כולו. אתם מבינים מה זה? אתם מכירים את הציונים האלה כאילו מישהו מחזיק את כדור הארץ?
כן, כן.
זה אתה בתפילה. אתה בתפילה מחזיק את כל העולם, לא רק את כדור הארץ. את הירח והשמש, ואת כל הכוכבים, ומלאכים ושרפים. זה על כתפיך. אתם זוכרים, דיברנו על זה בימים הנוראים. באלו, שי, לא זוכר באלו שיחה. אבל בנתן לתוקף אומרים, מלאכים יחפשו נוחיל לרעדה, יוחזו, ממה הם פוחדים כל כך? מיני יום עדיף. הם פוחדים מהאדם. אם האדם לא ירסה את מה שצריך, אין להם קיום. כן.
זה לא שם יש
ירד? לא שומע,
מלאכים, זה לא שם יש
ירד? כן, מלאכים אומרים שירה, זה משהו אחר.
לא, היא כתוב
באמת שרתה ויש שירה. כן, שרתה, טוב, זה שיעור שלם בשרתה ושואלים זה לזה, שיעור שלם.
לא,
יש שרתה
ויש
שירה. נו, אז מה? וגם אם יש שרתה ויש שירה, נו, ואז? איך?
אולי זה כוכבים.
לא, לא. מלאכים הם לא דבר גשמי. וכוכב הוא דבר גשמי. לכן, זה לא מלאכים.
ועוד השחורים זה...
ממילא, ממילא, אומר לנו הרב, כאשר האמונה באדם היא חזקה, ככל שהיא יותר שורשית, היא המבוע, היא המעיין, היא הכוח המרכז של האנרגיות שמהם באות התפילות. כי תפילה ואמונה קשורים זה בזה, והאמונה היא זאת שמעוררת את האידיאל לחבר בין האדם לבין כל המציאות. ומדוע? כן, משום שהוא משתמש בכל המציאות.
אבל למה?
עכשיו הסברתי.
לא, אבל זה ברור.
כי הוא משתמש לצרכיו.
אבל ברור שהוא מתפלל בשביל הצרכים שלו או למציאות.
הוא משתמש לצרכיו בדומם, בצומח, בחי וגם במדבר. לעניינם. והם תלויים בו. וכשהוא מתפלל, הוא מחזיר להם טובה תחת טובה. כי הם מתפללים בשפתם הם, בתשוקתם אין אל עליון. אבל האדם הוא נזר הבריאה, ולכן העול הכבד הזה מותר על האדם, וזו עבודה קשה. להבין וליישם שכשאתה מתפלל, אתה נציג המציאות בעולם, נציג היש.
למה אתה נציג של עצמך?
אתה בתוך היש. אבל כשאדם מסתכל רק שהוא נציג על עצמו, זו הבעיה, לכן העבודה קשה.
אבל
להבין שאתה לא מייצג רק את עצמך. אומר הרב קוק, התפילה של האדם היא המאגדת, האוספת, המלקטת, המחברת והמעלה. את תפילה כל היש שנברא מששת ימי בראשית ועד היום ועד לעולם ולנצח. זה האדם. זה האדם והתפילה במפגש הישיר הזה, במפגש השירי הזה, בנוסח התפילה הכתובה לבין התפילות שבאות מן הלב, התפילות הפרטיות, האישיות. זה סוג של מגנט שמושך אליו את כל התפילות שרצות בעולם, זה האדם. המציאות האמיתית, הממשית, השלמה. עולם שבנוי ועומד באופן הרצוי, כפי שהוא צריך להיות באמת. איך הוא בא לידי ביטוי? בתפילה. כשאדם רוצה באמת לראות איך העולם אמור להיות בנוי מבחינה רוחנית, על הסדר הישר, הנאמן לקדוש ברוך הוא, לא המורד בו, צריך להתבונן בתפילה ובסידורה ולראות איך העולם האמיתי, המציאותי באמת. זו הערתה של התפילה, זו אמירתה של התפילה, זו סגולתה של התפילה, התובנה שהיא המחבר בין הפרטים הרבים שבעולם לבין האחד, בין הנבראים לבורא. זו תפילה. ואלה הדברים שבאים מתוך דברי הרב זצ"ל. אפשר אולי להגיד שהתפילה אמורה להיות באופן שמה שאנחנו מוצאים בתורה על קורבן התמיד. והתורה מצווה אותנו, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. הנשמה מתפללת תמיד. אבל צריך להזין את העצים, עצי המערכה למזבח, כדי שיהיה לאש היכן לתפוס שהשלהבת תעלה. ואיך תעלה השלהבת מתוך אילני החיים, מתוך סיבוכי החיים, מתוך מבוכי החיים, ללא תפילה? רבי נחמן, בליקוטי מוהר"ן בחלק א', אני לא זוכר בדיוק איפה, מדבר על התפילה, הוא אומר, זה מתסכל. זה פשוט מתסכל. כי הרבה פעמים אנחנו מתפללים, ויותר מאשר אנחנו מקבלים תשובה, אנחנו לא מקבלים. ואנחנו לא מקבלים תשובה. ואין לנו מושג למה. אומר רבי נחמן, יש כאן טעות. טעות בהבנה. כאשר האדם מתפלל, כאשר אדם מרומם, זה בסדר, את המציאות. כאשר האדם מחבר את כל היש אל האחד יחיד ומיוחד בורא עולם, הוא בונה עוד קומה. עוד קומה בבניין השכינה. אז נכון שעוד לא ראית תוצאות, אבל אל תהיה מתוסכל. הפעולה שלך עשתה את שלה. ולא צריך להיות מתוסכל מזה. להפך, כל תפילה ותפילה בונה את קומת השכינה. כך קורא לזה רבי נחמן. כל אמירה, כל בקשה, כל שיחה, כל תחנון, כל דבר שבא מצד להודות לחדש ברוך הוא, טוב להודות להשם, בונה משהו כמוס, משהו רוחני. כי למדנו, וכשלומדים ומעיינים וחוקרים, אז יודעים.
לא, אבל כאילו, אתה
בטוח
במה שאתה אומר?
במיליון אחוז.
אין.
אמרתי עכשיו.
אין דבר כזה מאה אחוז.
אבל יש.
חוץ מי שיפורן לך את השאר.
יש.
איך?
אבל עכשיו הסברתי, עוד פעם.
לא, אני יודע.
אבל משהו אחר, בוא נמשיך. לכן. כאשר האדם מעמיק לחקור, אתה שומע איך? הוא מעמיק ללמוד ולהבין, הוא יודע. כאשר האדם לא חוקר, לא לומד, עושה את הדברים רק מצד העשייה וזהו, הוא לא יודע באמת, הוא לא מאמין. שזה פועל, אולי כן, אולי לא. לכן אמרנו שהתפילה... התפילה והאמונה נוגעים זה בזה וקשורים זה בזה. ככל שהאדם מאמין יותר בחוזקה, יותר בעומק, יותר מידיעה, הוא יודע. אתה שומע? שתפילתו בונה קומה.
אז בוא נגיד, יש אנשים שמתפללים למשהו כמו לא יודע מה, ואף הוא לא רואה אפילו משהו.
בגלל שהם טועים בהבנת מושג התפילה. מושג התפילה, כשהוא יחזור, זה לא רשימת קניות ברמי לוי.
מה קשור?
או בשיווק אחר.
לא קשור.
אתה תתפלל ותבקש.
לא, אבל מה, זה מה התפילה?
ואני אענה לך, או לא, אומר הקדוש ברוך הוא, לפי מה שנראה לי. לא לפי מה שאתה רוצה. כי טבע האדם לבקש הרבה, ולשלם מעט, ולחשוב שמגיע לו. ובידוע סיפור, לקחת אותי למקום אחר, אני אכניס את זה ככה במאמר מוסגר. מעשה באדם שהיה עוסק במסחר, אתה שומע? ובהרבה כסף. וכשהוא היה מגיע כל פעם לאחד העשירים לקבל ממנו הלוואה על מנת להשקיע, אז הוא היה נותן לו, לא הייתה בעיה. כי ידע שהוא מושקע טוב, יכול להחזיר את ההלוואות. גלגל מתהפך בעולם, ידידי היקר, והאדם הזה הפסיד את כל מה שהיה לו. הלך לבקש הלוואה עוד פעם. אמר לו, אני נורא מצטער. אתה רוצה הלוואה? תן לי פיקדון. תן לי ביטחון. אמר לו, מה קרה? אמר לו, מקודם היה אפשר לסמוך עליך, עכשיו קצת קשה. כשהאדם חושב שהוא מבקש דברים כאלה אחרים בשביל עצמו, בשביל אחרים, בשביל עם ישראל, 2000 שנה אנחנו מבקשים על גאולה, הקדוש ברוך הוא לא עומד ומחכה שתבקש ממנו לתת לך מה שאתה רוצה, אלא האדם מבקש והקדוש ברוך הוא נותן לו לפי מעשר, לפי זכויותיו, והדבר הכי חשוב, אתה שומע ידידי היקר, אם זה יעשה לו טוב או לא. כי מה שבעיניך נראה טוב, זה בראייה מצומצמת, קטנה, נקודתית. ולא בראיית המרחב. אבל כן, זה בונה, זה מוסיף. אם כן, אפשר לומר שהתפילה היא דחף פנימי, סגולי, ערכי, תוכן טהור, תוכן של קדושה, שיש באופן אישי לכל אחד ואחד. רמת הערכיות, רמת הטהרה, רמת הקדושה משתנה מאדם לאדם לפי הבנת עקרון התפילה ורעיון התפילה. אדם, ואנחנו מכירים את זה בחיי היום-יום, אדם רגיש לבריות, אדם רגיש למה שקורה סביבו, הוא לא עובר על יד החיים כאילו הם אינם, אלא באמת הוא מרגיש אותם, תפילתו אחרת. אדם שעובר ליד מציאות החיים, כאילו הם דברים ברורים מאליו, התפילה שלו שונה מזה שרגיש. אתה יכול לעבור ברחוב ולראות אדם נצרך, פושט יד. אדם לא עלינו ולא עליכם, אלא על כל שונאינו, אדם פגוע גופנית, נכה, חולה. אתה יכול לעבור לידו ולהמשיך. מה לי ולא, אני אפילו לא יודע מי הוא. הלכתי לבקר בחדר יודות את אמא או את אחותי, נולדו להם, ילדים, באתי להגיד מזל טוב. נכנסתי בחדר מיון בכניסה לעבור, בכלל לא לחדר מיון, לחדר שם למעלה, חדרי לידה, איזו ששון ושמחה. ואני עובר ואני רואה במעליות ובמסדרונות, אני רואה אנשים שזקוקים לסיוע, וזה לא מזיז לי כלום! זה אדם לא רגיש. אתה עובר ליד אדם שלא בסדר, הוא צריך סיוע, לא צריכים לפתוח סידור להתפלל 18. אלא זה מקומה של התפילה שהרב מדבר. מספיק שאתה הולך ועובר, ריבונו של עולם, שלח רפואה שלמה לחולי עמך. ואתה הולך לחדרי יולדות. אבל התייחסת אל המציאות, אתה רגיש אליה, אתה רואה אדם פושט יד, גם אם נתת לו צדקה. אתה יכול לומר, ריבונו של עולם, אז תסייע לעני הזה, שיחיה ברווחה, דבר, תתפלל, תרגיש. מה רב ההבדל בין אדם רגיש לסביבה לבין אדם אדיש לסביבה? אדם אדיש לסביבה יכול לעבור ולא לראות קליפת בננה מוטלת על הרצפה. אדם רגיש לא ידלג עליה, הוא ירים אותה. יש סיפור. אני מבקש את זה, אורי.
יש סיפור.
לא, אני אקח את זה, אורי. יש איזה סיפור שהוא לא אמיתי, הוא משל. משל. משל לאדם. אדם בסדר. כשמגיע לעולם העליון, ומקבלים את פניו, ואומרים לו, ברוך הבא הרוצח. מה, לי? לא רצחתי אף אחד. הוא לא, כן, ברוך הבא הרוצח. נשאר, תעמוד שם.
אבל
לא רצחתי אף אחד. אומרים לו, כן, אתה זוכר את הקליפת בננה שזרקת ככה בצד? אבל בן אדם אמר שם, החליף, נפל, קיבל מכה בראש ומת. אתה רוצח! זה אדם שלא רגיש לסביבה, זה אדם שלמשל שמשליח אשפה בכל מקום, ולא מעניין אותו. אדם שרואה לכלוך כאן אם הוא לא שלו, הוא מרים, זה אדם רגיש. אדם שאומר שלום למנקה ברחוב, שמנקה עולה על הבית, והוא לא מכיר אותו בכלל, וגם אם קוראים לו אחמד. הוא אומר לו תודה. זה אדם רגיש לסביבה. זוהי רגישות שהתפילה מביאה את האדם לשפע. מי שמבין שהתפילה היא ביטוי של התייחסות אל הדומם, צומח, חי, מדבר, מתפלל אחר. מילה, אדם קשוב הוא אדם רגיש לא רק לעצמו. אם האדם יהיה רגיל להיות רגיש אל היש כולו, אדם כזה שומע בתפילתו את שירת העשבים, את שירת המלאכים, את שירת הדומם, הצומח, החי והמדבר. שומע ומלקט ואוסף ומחבר ומרומם ומעלה את כל התפילות אל הקדוש ברוך הוא. אדם כזה, ידידי היקר, תפילתו מתקבלת. אומר הזוהר הקדוש, אדם שמתפלל לבד, בבית, לא במניין. מה ההבדל בינו לבין אדם שמתפלל בבית הכנסת, בציבור?
שלא אכפת מהתפילה
שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, כך אומר הזוהר הקדוש, יש לי בן שם למטה שמתפלל בבית, מלאכי תפילות, תבדקו את התפילות שלו. איך תפילתו? נקייה, מחשבות זרות, דברי הבל. איך הוא מתפלל שם? התפילה הזו בכלל יש לה זכות לעמוד לפניי? לוקחים את תפילתו, מעבירים למעבדה. אתם תארים לעצמכם מה קורה כשאתה מתפלל לבד. שמים אותה בסטנד ביי במחסן, כתוב, זה המחסן שם. כשאדם יתפלל בבית הכנסת עם ציבור, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי התפילות, הכניסו תפילתם, לא בודקים את אף אחד. אם זה ראוי או לא ראוי, אם זה מתאים או לא מתאים. מדוע? כי בציבור האדם כולל את עצמו, את תפילתו, עם הדומם, עם הצומח, עם החי, עם המדבר. עם הדומם שבאדם, זה הבשר שלו. עם הצומח שבאדם, כוח גדילתו. עם החי שבאדם, הוא מתנועע. עם הדיבור, עם המילים, עם הציבור. האדם, תפילתו עולה למעלה, בין אם הוא זכאי, בין אם הוא חייב. אדם שכולל את עצמו עם הכלל, לא רק בבחינת כלל האדם, אלא כלל הבריאה, תפילתו נשמע. כאשר האדם...
אם הוא בן כל ילדים?
כאשר האדם כולל תפילתו עם הציבור, וראים תעניות ציבור, תפילות ציבור פה, שלא נענו, זה בגלל שאנחנו מסתכלים דרך חור המנעול, והקדוש ברוך הוא רואה את המרחב. לכן תפילתך לא נענתה, כי זה לא המקום, זו תפילה מובנת לאדם, אבל בידי שמיים כך וכך צריך לקרות. לכן האדם צריך להבין מה זו תפילתו, מה זו תפילה. ביטוי, אני אגיד מילה חריפה. ביטוי להיותו אנושי או לא אנושי. אדם שמבין שתפילתו היא תפילת הבריאה כולה, הוא אנושי. אדם שחושב שתפילתו היא פרטית אישית בלבד, הוא מפספס את היותו אדם. הוא לא מבין מה העול, מה החובה ומה מהי הזכות שיש לו בעומדו בתפילה. אם האדם בתפילתו מתאחד עם כל המציאות, הוא מרומם את הכל, הוא מעלה את הכל. וכך התפילה מתקבלת ומסתיימת בנשמת כל חי. תברך את שמך, שם אלוהים. נשמת כל חי! זה לא רק מי שחי בגדר בעל חיים או אדם, אלא כל מה שיש במציאות. דומם, תומח, חי, מדבר. כנראה שכן, בוא נראה את הדברים בתוך דברי הרב. אחרי שהסברנו כל מה שהסברנו, בואו נראה לתוך הדברים שוב, ונראה איך הרב חושף את הדברים שדיברנו בשפתו המיוחדת. התפילה היא האידיאל של כל העולמים. כל העולמות כולם רוצים להתפלל, שואפים להתפלל, מתפללים. כל ההוויה כולה, במקום חייה היא הורגת, כי כל המציאות יודעת שמה שמחיה אותה זו התפילה. כל צמח וכל שיח, כל גרגר חול וכל רגב אדמה. לא. כל אשר בו חיים נגלים. אתה רואה, זה חי. או בכל אשר בו חיים כמוסים. דומם, אנחנו לא רואים בו חיים. אבל אנחנו יודעים שיש בו חיים, נכון?
שיש
חיידקים.
הוא עולל.
דומם לא גדול.
מה דומם?
יש בו מציאות, נער, חיה. עצם היותו. כל קטני היצירה, תולעים, ג'וקים, מיקרובים. וכל גדולי המלאכים. שחקי מעל. שרפי קודש. כל הפרטיות, כל דבר שהוא פרטי, אישי, שיש בכל כללותו, כל הכלל, המכלול כולו, הכל הומה. מה זה הומה? רעש! כמו המיית גלי הים. שואף, עורד ושוקק לחמדת שלמות מקורו העליון. כולם שואפים להגיע למעלה, לא להישאר במצב שלהם, אלא להתעלות. מי לא רוצה לגדול? מי לא רוצה לעלות? מי לא רוצה להתקדם? החי, הקדוש, הטהור, הכביר. זו כל המציאות. שירת העולם. שירת התפילה. ‫המשיך הרב ואומר מה שאמרנו. ‫והאדם, אדם רגיש, ‫סופג את כל השקיקות הללו ‫בכל עת ובכל שעה. ‫כל רגע ורגע האדם הזה ‫רגיש למציאות שומע במחשבותיו, בראשו, את תפילת העולם, תפילת הפרטים, והוא מתרומם ומתעלה בתשוקת קודשו. הם מעודדים אותו, דוחפים אותו להצטרף לשירה הגדולה הזו. ובא תור הגילוי לתשוקות רוממות אלה בתפילה. המכה גלעולה יוצאת, המכה גלעולה יוצאת בחופש. עוזה, איזה חופש, איזה שחרור האדם משתחרר בתפילה אמיתית. אחר תפילה כזו הוא יוצא רגוע ושלב. בהיגיון שיא הקדושה במרחבי אל, מרומם הוא האדם בתפילה את כל היצור, כל היצירה כולה. אתם מבינים מה יש לנו ביד? מאחד הוא עמו את כל היש, מעלה את הכל, מרומם את הכל למקור הברכה ולמקור החיים. כן, יוצאים, חוזרים, חוזרים, יוצאים. שאלת כמה זה דחוף וחשוב. יצר הרע יש לו המון פטנטים. תראו איך הוא עובד פה. זה לא יאומן. הטירוך הוא מטה מעלינו, מבלבל אותנו, ואומר לו, טוב, יאללה, בוא נגמור בתפילה. קדימה, תחיל. כי הוא יודע שאדם שבאמת יתחבר אל המציאות של התפילה, באמת כפי שהיא, הוא יתרומם, הוא יתעלה, הוא ילחם בו.
סתם של המטומטמת.
לא, לא, אתה עצור.
לא יודע, אם אני שואל...
לא, 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 אתה עצור, לא, אתה עצור. קודם כל, אני מגלה בתוקף.
מה?
עצם החשיבה שאדם חושב ששאלתו היא לא משהו.
לא, כאילו...
לא, לא, עצור.
לא,
אני שואל
פה שאלה.
עצור, עצור. קודם כל, אני מוחה בתוקף ומגלה לי. אין שאלה שאין לה מקום. השאלה אם זה המקום עכשיו.
כן.
זאת שאלה שצריכה ברור. תשאל, ואם זה לא יהיה המקום, אני לא אענה עליה, כן.
למה אומרים שיצר הרע הוא רע? מי אומר שהיצר הזה... מי
החליט
באמת שכל הדברים האלה הם
רעים? נכון. ולכן, כשאנחנו מדברים על תפילה, אנחנו צריכים להבין שהתפילה היא הקשר, היא המחבר. היא המתאם בינינו לבין המציאות סביבנו לבין הקדוש ברוך הוא. תראו, אני יכול לבוא אליך לשולחן ולקחת משהו מהדברים שמונחים שם על השולחן ולהשתמש בו. אני יכול גם לבקש ואתה תסכים, אבל אני לא אומר לך תודה. אנחנו משתמשים במציאות כולה. והדבר היחידי שאנחנו יכולים להועיל למציאות, זה להיות אנשים שיודעים להגיד תודה. לא נראה לי שמישהו יעמוד פה מול שיח שהוא כתב ממנו פרח להריח, להגיד לו תודה. או שהוא ייקח מברג ויבריג בורג ויגיד למברג תודה. גם לא נראה לי שאם הוא מגדל בעל חיים שהוא שיחק איתו כל כך יפה,
למה?
בסיום המשחק הוא לא יגיד לו תודה שהשתתפת במשחק.
אבל אם יש איזה משהו...
זאת אומרת שהדרך להודות למציאות ולרומם אותם בתפילתנו. איך זה יבוא? כדי שנפתח בתוכנו את הרגישות להבין שבכוחנו לרומם ולהעלות את כל היש אל הקדוש ברוך הוא. ואני תפילתי לך, אדוני אל הרצון, אלוהים ברוב חסדך, אמן, באמת ישראל. בהצלחה.